עצמי. כתבתו של רונן טל. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. ב-2019 פרסם ניו יורק טיימס רשימה של 50 הממוארים הטובים ביותר של 50 השנה האחרונות. לצד ממוארים של סופרים גדולים, חיים ומתים, בהם פיליפ רוט, גור וידל, הילרי מנטל וג'י-אם קוטאז', ולצד חלומות מאבי של ברק אובמה, הופיע שם גם סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, שתואר כספר אכזרי ונדיב שנולד אחרי שתיקה ארוכה. תיעוד של מסע חיים מפותל בספרות ובפוליטיקה. סיפור על אהבה וחושך זכה לשבחים דומים כמעט בכל מקום שבו פורסם, ונחשב על ידי רבים לטוב שבספריו של עוז, אבל כשיצא בשנת 2002 בישראל, הוא לא הוצא כממואר. הספר שבו מתעד עוז את ילדותו בירושלים, על רקע הדיכאון המתגבר של אמו שהביא להתאבדותה, תואר בביקורת כרומן, ולחילופין כרומן אוטוביוגרפי, או רומן לא בדיוני. כאילו המונח ממואר הוא אלבון בלתי נסבל שמוריד מאיכותו של התוכן הכתוב, ויש לברוח ממנו בכל דרך. הממואר הוא לא ז'אנר חדש, הוא אפילו עתיק יותר מהרומן, אומר המשורר והמתרגם דורי מנור, שפרסם השנה את הממואר שרב ראשון, קרוניקה של התבגרות, וגם ערך את הממוארים של סיוון בסקין ושל בני מר. גם בספרות העברית היו ממוארים, אבל לא קראו להם ככה בגלל התפיסה שכדי שספר יוכל להתקבל, הוא צריך לספר סיפור של אתוס לאומי קולקטיבי. הספרות העברית עדיין צעירה. סופר נחשב אצלנו לדובר הקולקטיב, מי שתפקידו לספר סיפור גדול של הצבא או הקיבוץ או השואה או השכונה. אפילו אם זה יורים ובוכים, זה עדיין דיבור בשם איזה קולקטיב מדומיין. לעמוס עוז היה בזמנו הרבה מה להפסיד אם היו קוראים לזה ממואר. הוא ידע היטב שכתב ממואר, אבל ידע גם שזה יתקבל כמשהו פחות ערך, פחות ספרותי מרומן. בהחלט ייתכן שאילו סיפור על אהבה וחושך היה מתפרסם היום, הוא היה מוצג לקוראים הישראלים, כמו שהוצג בזמנו לקוראים האמריקאים, ללא מילות הקוד שנועדו לעמעם את מה שהוא. השנה האחרונה בספרות העברית הייתה שנת הממואר. אחרי שנאבק במשך עשורים על מעמדו בשוליים, הז'אנר הביוגרפי תפס את הבמה המרכזית. מלבד אלו של מנור, בסקין ומר, יצאו ממוארים של חיים וייס, עמליה זיו, יונתן סגיב, ריקי כהן, על השעות השבורות ואחרים. עוד קודם לכן יצאו בשנים האחרונות שנות ה-20 של יערה שחורי, שהוא ממואר הכתוב בגוף שני, את. היינו העתיד של יעל נאמן, ממואר בגוף ראשון רבים שמתאר את התבגרותה בקיבוץ בצפון. קובץ הסיפורים ארץ סלע של ריטה קוגן, שיש לו יסודות ממוארים, ודבר שמתחפש לאהבה, שבו מבצעת גליה עוז חיסול חשבונות עם אביה עמוס עוז, ושהוליד בתורו ספרי תגובה שמביאים את הגרסאות של אמא נילי ושל אחיה דניאל. הפופולריות הנוכחית של הממוארים מזמינה גם קריאה מחודשת, והגדרה מחודשת, של ספרים אוטוביוגרפיים משמעותיים שיצאו לאורך השנים בעברית ונמנעו מהכותרת הלא רצויה, כמו החיים כמשל של פנחס שדה, חבלים של חיים באר, הדבר היה ככה של מאיר שלו, ובעד ההזיה של יותם ראובני. מצד שני, הממוארים החדשים שונים מכל אותן אוטוביוגרפיות של מנהיגים פוליטיים, מדינאים ורמטכ"לים שפורסמו בישראל בשפע, כמעט תמיד בסיוע סופרי צללים, ואפילו נחשבו כמתנות בר מצווה רצויות. בממוארים יש צמצום סובייקטיבי ודיוק של אמירה שפחות מתיישבים עם המסורת הזאת. ממואר, מבהיר מנור, לא אמור להקיף חיים שלמים, אלא להצביע על היבט ספציפי, תקופה או אירוע בחייו של אדם. השנה זכתה בפרס נובל אני ארנו, שכותבת כמעט אך ורק ממוארים, כל אחד מהם מאיר איזשהו היבט אחר בחיים שלה, בתפיסה שלה את עצמה בשלב מסוים של חייה, וכל אחד הוא יצירה שעומדת בפני עצמה. לא במקרה הממוארים החדשים נותנים קול ליחידים וקבוצות שעד לאחרונה קופחו בקנון הספרותי העברי. קווירים, דטלשים, עולים חדשים, תושבי פריפריה. וגם אם הם שונים זה מזה בסגנון, בטמפרמנט ובחוויות המתוארות, דבר אחד משותף לכולם. אף אחד מהם לא מתנצל על עצם הבחירה בכתיבה וידועית ובסוגה הלא בדיונית. נערות, הממואר של עמל יזיב, חוקרת ומרצה לספרות ומגדר, מספר על אהבות ראשונות בגיל הנעורים והרפתקאות מיניות עם גברים ונשים על רקע תל אביב הנהנתנית של סוף ה-80s, ומתמקד בעיקר באהבה אחת אובססיבית לנערה בשם ניצן. רציתי לחזור לכתיבה ספרותית שנטשתי בשנות ה-20 שלי לטובת כתיבה אקדמית, והפרויקט הזה פשוט הציב את עצמו לפניי, מסביר זיו, שמגדיר את עצמו כטרנסג'נדר ומשתמש לחילופין בכינוי הגוף של זכר ונקבה. שאלת הממואר לא העסיקה אותי. זה נראה לי לגמרי טבעי, לגיטימי. תמיד הייתה לי חיבה לז'אנר הזה והפתיע אותי שעצם הבחירה בו עוררה שאלות. בעולם הספרות זו סוגה מבוססת ולא חשבתי שהיא זקוקה להצדקות. ההכרח להצדיק או להסביר את הבחירה בממואר הוא אפילו קצת פרובנציאלי בעיניי. יש טענה כאילו כתיבת ממואר היא פתרון קל למי שלא ממש מסתדרים עם כתיבה בדיונית שדורשת עלילות מורכבות, דמויות, דיאלוגים. זו טענה שאני שומע הרבה. אני חייב להתוודות שאני לא פרוזאיקון טבעי. בצעירותי כתבתי שירה, ולהמציא דמויות ועולם ולבדות דיאלוגים זה דבר שמאוד קשה לי. אולי אצליח להתפתח בו בעתיד, בהחלט ארצה לנסות. דווקא בגלל זה, הממואר נראה לי ז'אנר נכון בשבילי, כי הוא יותר קרוב לשירה. בשירה כל הזמן אומרים, אני, ואף אחד לא חושב שזה בעייתי. אז כאילו רציתי להעתיק את האני הלירי הזה לפרוזה. וגם היה לי חשוב שהטקסט יצביע על מציאות חיצונית, בלי להסתתר תחת כסות של בדיון כותבי פיקשן רבים, מסתמכים על חייהם שלהם באופנים מוסווים יותר, או פחות. וכאן היה לי חשוב הממד של העדות וההצבעה על העולם האמיתי. יש משהו בממואר, בגלל החשיפה שהוא כרוך בה, שמגן עליך יותר מפני האפשרות של זיוף? כתיבה שמרגישה מזויפת או לא אותנטית יכולה להיות גם בממואר וגם בספרות בדיונית. ברור שהניסיון שלי היה להימנע מזיוף, להיצמד לאותנטיות של חוויה ושל קול. אבל האתגר הוא לא רק להעיד על החוויות, אלא גם לפרק אותן, לייצר עליהן תובנות. זה מקרה שהממואר שלך פורסם בתקופה שהגדרת מחדש את הזהות שלך כטרנסג'נדר? הממואר מדבר על התבגרות נשית ועל נעורים לסביים או ביסקסואלים, ובמובן הזה זה אפילו פרדוקסלי שהוא יוצא דווקא כשאני מתחיל להגדיר את עצמי כטרנסג'נדר. קיבלתי הרבה תגובות מנשים, לסביות והטרוסקסואליות, שהזדהו עם הטקסט והרגישו שסוג כזה של סיפור התבגרות ויציאה מהארון כלסבית עדיין לא סופר. מעבר לכך, העובדה שיצא לאחרונה מקבץ כזה של ממואר עם קווירים אומרת משהו גם על המקום שהתרבות הלהט"בית תופסת בארץ. זה מעיד על איזושהי דרגה של בשלות. בני מר דווקא בחר לעצור את הממואר שלו, המועדים, לפני היציאה מהארון. אבל גם אצלו הבחירה בסוגה הזאת הייתה מעין דרך מילוט מהקשיים שכתיבת פרוזה הציבה בפניו. מר הוציא בצעירותו את הקובץ רוב הלילות, שכלל נובלה ושני סיפורים, ולפני כמה שנים פרסם ספר תיעודי, סמוצ'ה, ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה. והוא אחראי גם לתרגומים רבים, רובה מיידיש. המועדים הוא תיאור של התבגרותו במשפחה דתית בתל אביב, ובהמשך בבני ברק, ובישיבה תיכונית בכפר הרועה. והוא מהווה גם דין וחשבון כואב עם הקהילה שממנה הגיע, ועם אורח החיים והערכים שברח לנטוש. כל אחד מפרקי הספר מעוגן סביב חג אחר. מראש השנה, דרך פורים ועד חג המולד. בחירה שמעניקה לו רובד הגותי, פולמוסי, בנוסף לישירות של החשיפה האוטוביוגרפית. במשך שנים ניסיתי לכתוב בדיון והרגשתי שזה מגיע למבוי סתום, שאני לא טוב בהמצאת עלילות, דמויות, מצבים, ועם השנים גם פיתחתי הצדקות אידיאולוגיות לקושי שלי. אמרתי לעצמי שאין לי כוח, עם כל הכבוד, לפרוזה הזאת, אומר מר. מאז ומתמיד אהבתי וידועים בספרות, העולם של אתמול של שטפן צוויג, פרידה מן ההורים של פטר וייס, אבל כאלה שהלכו על התפר שבין היסטוריה לכתיבה ספרותית. הממואר התברר כמדיום שהכי טבעי לי. הבחירה להגן את הסיפור סביב חגים היא ניסיון להעניק לכתיבה ערך נוסף מעבר לוידוי ולחשיפה? ניסיתי למצוא מין טריק שייתן לי עוד הצדקה לכתיבה. העניין של המועדים הפך את זה לדין וחשבון אידיאולוגי עם החברה שגדלתי בה. העניק לכתיבה מרכיב יותר עקרוני, כמעט אובייקטיבי. נכון שזה לא באמת אובייקטיבי, זה לגמרי אישי, אבל זה נתן לי את ההצדקה והתירוץ. למה בעצם לא עשית את זה עד עכשיו? לא עשיתי כי חשדתי בעצמי בנרקיסיזם. ומה פתאום לכתוב אוטוביוגרפיה? אבל אז גם הגיעה הקורונה, תקופה של התכנסות של אנשים בתוך עצמם, והרגשתי שאני כבר בן 50 ומותר לי. זה לא שראיתי את עצמי פתאום כמרלן דיטריך, אבל אני כן חושב שלכל אדם יש סיפור חיים ייחודי, שהוא סך כל ההצטלבויות והמפגשים שהיו לו, ואין סיפור חיים שהוא לא מעניין. אני גדלתי כילד דתי בתל אביב, מה שקראו אז מזרחי מבדל, מיעוט שאחר כך התחרדל. וגם הייתי ילד הומו בסביבה שלא קיבלה הומוסקסואליות, אז חשבתי שיש לי משהו ייחודי לספר. למעשה בכלל לא בטוח שהנמען העיקרי של הממואר שלך, הציבור הדתי, יקרא אותו. רוב האנשים שגדלתי איתם הם מתנחלים, חלקם מתנחלים כבדים. במשך השנים הרגשתי שהציבור הזה הפנה עורף למי שיצא מהעולם הזה. הרגשתי שאני לא פרטנר לדיאלוג, שבעצם לא רוצים לשמוע מה יש לי להגיד. הכתיבה היא כמו דרך לאלץ אותם לשמוע. אני חושב שהספר יכול להיות רלוונטי מאוד לילד דתי שלומד היום בישיבה חרדלית. וגם העניין הקווירי? יותר מהכל, מועדים מתאר את הדרמה של מלחמות הדת שלי. אבל זה טוב שאנשים ידעו שגייז כותבים לא רק בגריינדר. הנרקיסיזם שבני מר חשש ממנו הוא גם אחת הביקורות הקבועות נגד הפופולריות הנוכחית של הממואר. הטענה שזהו ז'אנר שמשקף תרבות של חשיפה מוגברת, נבובה ומיידית, של עיסוק מוגזם בעצמי שמתחזה לאותנטי, כמו צילומי סלפי מפולטרים באינסטגרם או וידועים על טראומות ילדות באח הגדול. לכאורה זו טענה כמעט מתבקשת על רקע ההתפשטות האינסופית, התפלה ברשתות החברתיות ובריאליטי. אבל רוב המרויינים לכתבה הזו לא רק פוסלים אותה, אלא גם מציגים טיעונים הפוכים. לא מדובר בנרקיסיזם, אומר מנור. אני חושב שסופרים שלא רצו לעמוד דום ולענות לאתוס הלאומי הקולקטיבי, פשוט קיבלו אומץ. הנטייה הזאת התחילה עוד בשנות ה-80, למשל עם אורלי קסטלבלום, והממואר הוא שלב נוסף בדינמיקה הזאת. יש מבקרים שהשמועה על הממואר פשוט עוד לא הגיעה אליהם. עמליה זיו מזכירה שהממואר היה כאן הרבה לפני טיק טוק. השימוש במונחים של נרקיסיזם ותרבות הסלפי בהקשר הזה מאוד לא מדויק בעיניי. ממואר שונה מסלפי. זה לא איזשהו ייצוג אינסטנט של הפרסונה הציבורית שאני רוצה לקדם. זה לא חשיפה פשוטה, אלא ביטוי לצורך הולך וגובר של אנשים להעיד על החיים שלהם ולבחון אותם. לעשות מין תנועה של התעכבות בתוך השטף, כי התרבות נהיית נורא מהירה ואנחנו נורא מוסכים. מצב הנפש המאוהר הופך להיות משהו שהרבה יותר קשה להשיג אותו. בכל רגע פנוי אני ישר לוקח את הנייד, בודק מייל או נכנס לפייסבוק. במידה מסוימת הממואר דווקא הולך נגד רוח הזמן. זה אפילו ז'אנר קצת ארכאי. גם פרופסור אריאל הירשפלד, סופר, מבקר ועורך, מאמין שהממוארים העכשוויים מהווים תגובת נגד לרעש האינסופי ברשתות החברתיות. מה שקורה היום עומד בניגוד לתרבות ההמונים ולסטנדרטיזציה של תפיסת האדם, כמו שרואים בטוויטר ובפייסבוק. השיח שמתרחש שם מתאפיין בשפה ובמושגים שיוצרים אחידות רבה, כמו זו של הקניונים בעולם. כמו שכל האנשים קונים אותם דברים בכל מקום, כך גם הביטויים הלשוניים, ולא רק האימוג'י, נוטים לחזור על עצמם. בניגוד לכך, הממואר בא לומר, יש אדם שגם בלי הישג יוצא מהכלל, רוצה לספר על עצמו. זו הפנייה של תשומת הלב לרלוונטיות של האינדיבידואליות בתוך השיח. זה לא נרקיסיסטי. נרקיסיזם זה פייסבוק וטוויטר. הממואר מנסה להחזיר את צלם האדם היחיד כיחיד, לתת מקום למחשבה אינדיבידואלית, בלי הגודל המופרז של הפסיכואנליזה, בלי לכתוב 15 כרכים כמו בעקבות הזמן האבוד. הוא לא מנסה להגיד, אני גדול עד אינסוף, כמו אנשי הציבור שכותבים אוטוביוגרפיות, אלא להפך. החיים שלי, על כל המקריות והחד פעמיות שלהם, יש בהם מעצם טבעם משהו אוניברסלי ולכן ראוי לכתיבה. המבקר והחוקר עמרי הרצוג פחות מתלהב מההשתלטות של הממוארים על המדפים. בביקורת על הספרים של מנור, זיו ומר, שכתב במוסף ספרים של הארץ, הרצוג נקד קישה ספקנית כלפי הפופולריות העכשווית של הסוגה. המיקוד המופלג בעצמי קשור כמובן בתרבות הפסיכולוגית והצרכנית שחוגגת את הפרטיקולרי, הייחודי והחד פעמי, הוא כתב. זו כבר לא רק ההשתייכות לכלל הלאומי, המעמדי או הדתי, שמכתיבה ערך עצמי. זהו האופן שבו כל אדם נדרש לחוות את עצמו כייחודי באופן מקסימלי. כל פרסומת בטלוויזיה ופרופיל ברשת חברתית מבהירים זאת. כדי שממואר יהיה טוב, הרצוג מבהיר עכשיו, הוא חייב להגיד משהו שהוא מעבר לפרטי ולחד פעמי. ככל שהממואר מסתפק בממד של החשיפה האישית ונמנע מאמירה שאפתנית יותר על חברה או על רגע בתרבות, ככה הוא פחות מעניין. דווקא הפנייה החוצה למעגלים יותר רחבים היא שתעניק לו כוח ומשמעות מעבר למחווה הוידועית. ספרים מחוקים, הממואר של חיים וייס, מרצה במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, נדמה כעונה על הדרישה הזאת. וייס מתאר את התבגרותו בסביבה דתית בירושלים בשנות ה-70 וה-80, ואת התהליך שגרם לו להפנות עורף לחברה שבה גדל. נושאים שגם המועדים של בני מאיר עוסק בהם, הוא מתעכב על רגע היסטורי מובחן בתולדות הציונות הדתית. אנשים אוהבים לספר את הסיפור של עצמם, וגם כשהם לא כותבים ממוארים, הם כותבים את עצמם באלף ואחת צורות, אומר וייס. במקרה שלי חשבתי שיכול להיות מעניין לחזור דרך הסיפור שלי לציונות הדתית של השנים הללו, לתאר חתך מסוים בעולם הזה. פועלי אגודת ישראל, מין יהדות חרדית אורתודוקסית ונאיבית להחריד, שאני התבגרתי ברגע ההיעלמות שלה. אותם יקים ירושלמים קשוחים ונאיבים להחריד, שחשבו שהם יכולים לבנות פה טיפוס של יהודי אורתודוקסי ומקפיד על המצוות וגם משכיל. האידיאל הזה כמובן התנפץ ונלקח בשבי על ידי שני כוחות, העולם החרדי עצמו והציונות החרדית. חשבתי שהסיפור הזה עדיין לא סופר. איך המהלך הכפול, פנימה והחוצה, משפיע על תהליך הכתיבה? זה אולי יישמע פרדוקסלי, אבל ממואר זה ז'אנר קשה לכתיבה, כי הוא מכשיל את עצמו בדיוק בגלל הדבר הזה, שהוא לא יכול להישאר רק במקום האישי והפרטי. בקלות זה יכול להיות משהו שמזכיר ערב מספרי סיפורים, או בחיינות פסיכולוגית של עשו לי ככה וככה, ולכן אני כזה וכזה. מה שיותר בעייתי בעיניי, זו ספרות של סגירת חשבונות. ואני יכול לחשוב על כמה דוגמאות מהזמן האחרון. ממואר מכוון מטרה כזאת, הוא מוגבל מאוד מבחינת היכולת שלו לראות אנשים במלוא מורכבותם. ייתכן שיש לו ערך מבחינה משפטית, אבל מבחינה ספרותית הוא פחות מעניין. אז ממואר טוב הוא לא הגרסה היומרנית של פוסט בפייסבוק? אני לא חושב. אנשים תמיד כתבו על עצמם. חיי יוסף של יוסף בן מתתיהו או וידויים של אוגוסטינוס הם ממוארים לכל דבר. דווקא העידן הזה של וידויי מאסטר שף והאמנה שמזכירה לך את סבתא שלך מטיל עול על כתיבת ממוארים. זה מקשה על מי שמנסה לספר סיפור שיש בו מעבר לעיסוק בעצמי, משהו שיש לו ערך מוסף שהופך סיפור לספרות. ממואר טוב מצטיין דווקא באיפוק, הוא מחייב שליטה בשפה, בטקסט, הבנה מה לספר ומה לא, יכולת למחוק ולא להתפתות לסנסציוני. במובן זה הוא מנוגד לגמרי לוידויי האינסטנט בטלוויזיה, שבהם אנשים מספרים דברים איומים ונוראים על עצמם ועל חייהם תוך כדי קיצוץ ירקות, וזה כמעט קומי. אבל אנחנו כמובן ניגפים מול זה, ואנחנו בעצמנו אוכלים מול הטלוויזיה. כך שבכתיבת ממואר אתה צריך ליצור תנועה שמתנגדת לוידוי בצורתו הטלוויזיונית, וזה מחייב עבודה מאוד מאומצת של מחיקה וזיקוך כדי לא להתפתות לאזורים האלה. הפופולריות העכשווית של הממואר היא גם ניסיון להתמודד עם התחושה הקבועה הזאת של איבוד שליטה. הסופרת ומנחת סדנאות הכתיבה אורנה קזין רואה בפריחה של הממוארים עדות דווקא לתהליך הבשלה של הספרות העברית, לפתיחתה למסורות ספרותיות עשירות ומבוססות. כשיצאו היינו העתיד של יעל נאמן ושנות ה-20 של יערה שחורי, ממש דאגו לציין שהם לא ממוארים, או לקסיקון משפחתי של נטליה גינסבורג, שתורגם לאחרונה לעברית שוב בכותרת אמרות משפחה. אם תקרא עליו באנגלית תגלה שהוא מוצא כממואר, לא אצלנו. כאן ניסו להצניע את המסורת הזאת. אולי משום שבאופן לא מודע פחדו ממנה, פחדו לשמוע סיפור, עדות, מנקודת מבט סובייקטיבית. סיפור שהוא לא הסיפור של הקולקטיב. אבל בשנים האחרונות משהו נפתח. התחילו לתרגם ממוארים ומסות אישיות, ובאחרונה גם סופרות וסופרים מקומיים כותבים משלהם. התרבות הישראלית זקוקה למגוון קולות ספרותיים ולמגוון עדויות. הקול האחד הגדול כבר לא מספיק. התרבות הספרותית מתבגרת, מסוגלת להכיל מגוון, אסתטי ואתי. לא במקרה קזין מציינת את הממוארים והמסות האישיות יחד. ההיסטוריה של הממואר, היא אומרת, כרוכה בזו של המסה האישית. שתי מסורות כתיבה שהולכות מאות שנים אחורה. מאז מישל דה מונטן במאה ה-16, המסה האישית הלכה ופרחה מתוך מחשבה שהדרך הכי טובה להבין את העולם היא קודם כל לפי העיקרון דע את עצמך. קזין אומרת, הספרות העברית לעומת זאת יצרה משוואה נוקשה בין מה שנחשב ספרותי ובין כתיבה בגוף שלישי. כשהדובר כותב בשם הקולקטיב ולמענו ומתוך סמכות גברית. אני רואה את זה אצל אנשים מבוגרים שבאים לסדנאות הכתיבה שלי, וקשה להם לכתוב בגוף ראשון, כי הם מרגישים שזה לא ספרות, עד שהם קוראים ממוארים ומגלים שכתיבה בגוף ראשון היא אופציה מעניינת, בעלת סגולות משלה, ובמיטבה היא לא חושפנית ונרקיסיסטית, אלא נדיבה, משתפת וחיונית. כשקזין התחילה לקיים את הסדנאות שלה, היו רק מעט דוגמאות כאלה בעברית שיכלה להביא בפני הסטודנטים. עכשיו, הדוגמאות נמצאות בכל מקום. מיירה שחורי והביתה, דרך יעל נאמן אם היינו העתיד, והיו הייתה, ועד הספרות התיעודית המתורגמת, כמו ממוארים ומסות אישיות, של וירג'יניה וולף וג'ורג' אורוול, ג'יימס בולדווין וג'ון דידיון, וגם ג'ונתן פרנזנן. שהכתיבה האישית שלו היא בעיניי תרומה הרבה יותר גדולה לאנושות מאשר הרומנים שלו. מי שמדגימה את ההבחנה של קזין בדבר הקשר בין הממואר למסה האישית, היא המשוררת סיוון בסקין. בכלל לא תכננתי לכתוב ממואר, היא אומרת. תכננתי לכנס יחד מסות שכתבתי לאורך השנים וחלקן פורסמו, להוסיף פה ולהוריד שם. אבל ככל שהתהליך הזה התקדם, נכנסו אליו סיפורים אישיים שלקחו אותו לכיוון הזה, עד שדורי מנור, שעבד אז על הממואר שלו, אמר לי, בואי נקרא לזה ממואר. בהתחלה לא הרגשתי נוח עם הכותרת הזאת. אני צעירה וסברתי שממואר זה משהו שכותב אדם בן 80, שהגיע להישגים או היה עד לאירועים היסטוריים חשובים. במשך שנים הייתי אומרת לעצמי שאין לי ביוגרפיה בכלל. מה כבר עשיתי? בסך הכל פרסמתי שירים ומסות. כך שהייתי צריכה לשנות את ההגדרה הצרה שהייתה לי בראש. שבעה ימים אביב בשנה, הממואר של בסקין, נפתח בביקור שעשתה בעיר הולדתה וילנה, בירת ליטא, בסתיו 2021. ביקור שאלה רצף מרתק של זיכרונות וגעגועים לילדות, לאנשים שהיא הכירה ולתרבות השלמה שהייתה ונעלמה. הוא מתאר משם את תהליך החניכה שלה כאישה צעירה וכחוטבת, על רקע התפקיד שהעיר מילאה בהתפתחות הספרות העברית. שם הספר לקוח מהשיר הידוע של לאה גולדברג, גם היא ילידת ליטא, משירי ארץ אהבתי. ובהמשך את ההגירה לישראל. השילוב הזה, כתיבה אישית מאוד שמקפלת בתוכה אמירה על תרבות והיסטוריה, חייב את בסקין לבדוק את קורות החיים של דורות קודמים במשפחה, ושלח אותה לארכיונים, כולל אלה של הקגב. מבחינה רגשית, זה מדהים, היא אומרת. אתה מתעסק בקורות המשפחה שלך, ואתה קורא מסמכים רשמיים שקשורים לזה. אני לא אוהבת ספרות תרפיה, אבל יש פה שני תוצרים של אותו תהליך, ספרותי ורגשי. למה כל כך הרבה כותבים פונים לממואר? עבורי זה המשך ישיר של שירה לירית. זו פרוזה נגישה לקורא שמקורה באותו תהליך נפשי שמוליד שירה לירית. אנחנו בעסק הזה כי אנחנו אוהבים את האומנות הזאת, לא כי אנחנו רוצים לכתוב יומן. וכתיבה של ספרות בדיונית, כשאצליח לכתוב פיקשן אני אספר לך. תרגמתי ספרות בדיונית לא מעט, אבל לא הצלחתי לפצח את זה עבור עצמי. זו שאיפה שעדיין לא הצלחתי לממש. גם יונתן סגיב לא התכוון לכתוב ממואר, אבל אז הוא איבד את הכל, והמשבר הבריאותי שעבר שלח אותו לחקירה מקיפה של התגבשות הזהות שלו, כנער הומו מול סביבה עוינת, שביקשה להחריש אותו והנישה אותו על עצם החירות שלקח לעצמו לשבור שתיקה. התוצאה? יש אנשים שמדברים ככה. ממואר אינטימי שמדגים עד כמה האני שלנו קשור לאופן שבו אנחנו מדברים. התחלתי לכתוב את זה כמסה עיונית, אומר סגיב. היה בזה אלמנט אישי, אבל ניגשתי לזה כמו לעבודת מחקר. ניסיתי להבין מה קרה לי עם הכל בקונטקסט רחב יותר של כתבים פילוסופיים ופסיכואנליטיים. כתבתי מסה תיאורטית עם אלמנט אישי, אבל בעקבות שיחות עם העורך שלי, עודד וולקשטיין, הבנתי שעם כל הכבוד לתיאוריה, אני לא מצליח לחדור מספיק עמוק, ואני צריך לספר את זה דרך נרטיב אישי. סגיב כבר התנסה בכתיבה ספרותית עם סדרת המתח שבמרכזה בלש הומו בשם עודד חפר, שמכונה החופרת, בגלל הדברנות האובססיפית שמאפיינת אותו. כך שהממואר שלו לא תפקד כנתיב מילוט מהדרישות המאתגרות של פרוזה, והוא חתום גם על ספר מחקר על עגנון שמבוסס על הדוקטורט שלו. כתיבה אקדמית מחויבת למחקר רציונלי ותיאורטי, אבל הרבה פעמים מה שאנשים מחליטים לחקור נובע מהביוגרפיה האישית שלהם. רק שכאשר אתה כותב אקדמית, אתה לא יכול לתת לזה לפרוץ עד הסוף, הוא אומר. במובן הזה היה משהו מאוד משחרר בכתיבת הספר. יכולתי כמובן לפתח את זה לרומן שבמרכזו דמות שאיבדה את קולה. אולי עודד חפר יסתום את הפה שלו סוף סוף. אבל הרגשתי שאני לא מעוניין ליצור כאן עולם בדיוני. מה שקרה לי היה מאוד אישי, וכתיבת בדיון על זה הרגישה לי כמעט כמו שקר. ואז אתה מגלה שהממואר שלך הוא חלק מטרנד גורף שעובר על הספרות העברית. דיונים על ממואר התקיימו בארצות הברית ובאירופה לפני 15 שנה, אז זה חלק מפריחה עולמית שמגיעה אלינו באיחור. במקרה הספציפי של ישראל, אני חושב שהממואר הוא איזו נקודת קצה לפתיחה של הספרות העברית לקולות אחרים שהתחילה כבר בשנות ה-80. זה לא מקרי שהרבה מהממוארים שיצאו השנה שייכים לנשים, ללהטבקים, למאגרים או לחוזרים בשאלה, קבוצות שהיו מודרות מהשיח המרכזי של הספרות העברית. מתבצע תהליך של פירוק, שבמסגרתו אתה מבין שהנרטיב הכללי הוא פסיפס של הרבה נרטיבים יותר מינורים ויותר פרטיקולריים שמתעקשים להנחיח את עצמם. הממואר מאפשר ביטוי צלול של הרצון לכתוב נרטיב אחר, לא רק בתוכן, אלא גם בצורה. במקרה שלי היה לזה גם קשר לקורונה. ההלם הזה של השנתיים האחרונות שעמדו בסימון של התכנסות בדלת עמותינו, טלטול נורא גדול בגלל חוסר היכולת להסביר לעצמנו מה בעצם קורה לנו. וזה הוביל לאיזו בחינה מחודשת של האני בתוך העולם והחברה. וממואר הוא אפיק כמעט טבעי לבטא את זה. ניסיון להתמודד עם תחושה של איבוד שליטה, צורך להתנגד לרעש האינסופי ברשתות. ביטוי לתרבות שהתבגרה, אולי ההצלחה החריגה של קארל אוב קנאוסגורד, האיש שמעסיק את העולם כבר יותר מעשור עם סדרת המאבק שלי. לסופרת נורית גרץ יש הסבר פשוט יותר. ממואר טוב הוא פשוט ספרות טובה, היא אומרת, וספרות טובה היא תמיד גם ממואר. הרי למה אנחנו כותבים? כדי להיכנס לחיים של אחרים. לחיות מחדש ואחרת. בן אדם שמשחזר את החיים שלו בלי להכניס עוד אפשרויות, עוד חלומות, כותב דוח, לא ספרות. כשאני כותבת, אני ראה הולכת רחוק מעצמי, רק כדי למצוא את עצמי. עכשיו אני כותבת על אדיפוס, הולכת 2500 שנה אחורה, ואת מי אני מוצאת כשאני הולכת 2500 שנה אחורה? את עצמי. על פי ההגדרות הנוקשות של הסוגה, גרץ עצמה לא כתבה ממוארים, אבל היא חתומה על ספרים ביוגרפיים שבהם תיעדה אנשים אחרים בסביבתה הקרובה. ב-1997 יצא אל מה שנמוג, ספר תיעודי בדיוני שמתחכה אחר קורותיה של דבורה גרץ, אמה, ונכתב יחד איתה. ב-2008 היא פרסמה את על דעת עצמו, שמשלב תיעוד של אירועים היסטוריים וכתיבה ספרותית אינטימית, ומתאר 4 פרקים בחייו של בעלה, עמוס קינן. ולפני שנתיים היא הוציאה את מה שעבד בזמן, ביוגרפיה של ידידות, המבוססת על סדרת רעיונות עם חברה הקרוב עמוס עוז. הביקורת הספרותית התלבטה בסיווג הספרים של גרץ, שמשלבים כתיבה צלולה ומדויקת עם כוח אמוציונלי נדיר. ניסו לתת לזה כל מיני שמות, היא אומרת, ואף אחד מהשמות האלה לא היה טוב מספיק. כי כל אחד מהספרים האלה היה הרבה יותר מאשר ביוגרפיה? כשכתבתי על עמוס קינן, לא כתבתי ספר אישי על החיים שלנו. כתבתי על פרקים שהתרחשו לפני שנפגשנו, לא על חיי היום והלילה ומה קורה במיטה. כתבתי על אדם שהיה חלק מההיסטוריה והאמין שהוא צריך לעצב אותה. אז נכון שהוא לקח אותי להיסטוריה הזאת, אבל גם גרם לי לכתוב על עצמי. יכולתי לספר על הקרב בדיר יסין לא משום שהוא סיפר לי עליו וגם טיילנו שם, אלא בגלל שיכולתי לעצום את העיניים, ולראות את הגבעה הזאת, ואת עמוס רץ קדימה, יריות מכל עבר והוא מתקדם והורג אישה, בכוונה או לא בכוונה. ואיך כל החיים היא מלווה אותו. אותו הדבר עם עמוס עוז. הקלטתי אותו במשך שעות, הוא היה אותנטי בכל מילה. ועם זה, אני לא יכולה פשוט לכתוב את מה שקרה, אני צריכה להמציא מתוך החיים שלו אפשרויות אחרות. אני יכולה לכתוב על הייאוש שלו לפני המוות, לא רק בגלל שהקלטתי אותו מדבר על זה, אלא בגלל שגם אני יכולה לראות את הרגע הזה, כשאתה בשערי תופת, ואין תקווה, ואין כלום. זו אני הכותבת, לא הוא. וברגע שאני כותבת, זה חדל להיות ביוגרפיה בגלל שאני כותבת את זה. אותו דבר קורה בכתיבה ממוארית על האני העצמי. הכתיבה מקרבת את האדם אל עצמו, אבל גם מרחיקה אותו אל העולם. כך שאם זה רק נרקיסיסטי, זה לא יכול להיות ממואר? ממואר טוב הוא לגמרי לא נרקיסיסטי. הוא ריאקציה נגד תרבות הסלפי והרשתות והאח הגדול. הוא חותר נגד הנרקיסיזם של כל אלה, בכך שהוא מנסה לחפש את האמת שמתחת לפוסט אמת. כשאתה צופה בתוכנית ריאליטי, המילים אמת או אמיתי חוזרות כל שני משפטים. אבל האמת הזאת היא בכלל לא אמת. הממואר מנסה למצוא שפה אחרת, להביא סיפור חיים אמיתי במקום סלפי. וממואר טוב עוסק גם באנשים אחרים, מציג חלום חברתי מעבר לחלום הפרטי. ואחרי כל זה, האם אפשר להגיד שהממואר נפטר סוף סוף מבעיית התדמית שליוותה אותו במשך דורות? למילה ממואר היה תמיד ממד ממעיט, אבל לא מעט סופרים השתמשו בלטובה, מסכם אריאל הירשפלד. הם אמרו, אני לא מכריז שאני סופר גדול, לא התכוונתי לכתוב את אנה קרנינה, מספר 2, אני כותב ממואר. לפעמים זו הסוואה נהדרת. עוז, שהיה סופר כל כך חשוב, היה יכול לכתוב ממואר שהתקבל כרומן אוטוביוגרפי. אבל הגבול בין רומן אוטוביוגרפי לממואר הוא לא באמת מובהק. לעתים הוא רק סגנוני, ולא הרבה יותר מזה. הפופולריות של הממואר חוצה פה ושם את גבולות העולם הספרותי, ונודדת לתחומים יצירתיים אחרים כמו הקולנוע. אחד הסרטים המדוברים של השנה האחרונה הוא הפייבלמנים של סטיבן ספילברג, שמבוסס על זיכרונות נעורה והגילוי של עצמו כיוצר סרטים. רק שבעולם הקולנוע, כמו שהיה עד לאחרונה בספרות, משתמשים בהגדרות חלופיות. לכל תחום יש טרמינולוגיה משלו, ובקולנוע לא קוראים לזה ממואר, אומר מאור זגורי. אומרים סרט אישי, מבוסס על חוויות התבגרות או משהו דומה. אבל אני ידעתי מההתחלה מה אני עושה. זגורי מתכוון לבטולים, סרט הקולנוע הראשון שלו שמבוסס על חוויות ההתבגרות של עצמו כנער חולמני, שמגלה במקביל את העונג של המין ואת הכאב ההכרחי שבא איתו. אני זוכר את עצמי בגיל 11-12, הייתי ילד מאוד תמים, לא ידעתי כלום על מין ועל מוות, ופתאום הם התגלו לי ביחד והרבבו את כל החיים שלי. בתור נער זה היה בשבילי אירוע מטלטל, כמו לחטוף קביעה ולגלות פתאום שאש שורפת. לא מזמן, סביב הפרימיירה של הסרט, מצאתי את היומן שכתבתי בגיל 15, הוא מספר. גיליתי תוך כדי הקריאה שכבר אז דיברתי במונחים של תזכור את זה ואת זה כדי שיום אחד תוכל לספר את זה. ואז, כשהייתי בצבא, באחת השמירות, התחלתי לכתוב סיפור קצר על חוויות הנעורים שלי, הדברים שהעסיקו אותי. פחדים, תשוקות, מחשבות, אפילו מחשבות אובדניות. נתתי לעצמי לחטט בפצע, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר מעבר. בגיל 27, בשנה השלישית של לימודי המשחק בסמינר הקיבוצים, הייתה תחרות מלגות, ושלפתי מהמגירה את הסיפור ההוא מהצבא. הגשתי אותו לאיציק ויינגרטן, ראש החוג והמנטור שלי, והוא אמר, יאללה, בוא תתחיל. עבדתי על זה במשך קיץ שלם. המחזה נקרא בתולים. זכיתי עבורו בכמה פרסים, הוא הצליח יפה מאוד בפרינג' ופתח לי עולם של אפשרויות ככותב. החשיפה, זגורי אומר, פחות הטרידה אותו בתהליך הכתיבה. בספרות התעוזה היא הכי חזקה כי לא צריך למכור כרטיסים. ספרות הולכת למחוזות שהאמנות הוויזואלית לא מרשה לעצמה, לא משנה כמה היא אמיצה ובוטה. כשאני כותב, אני כן הולך למקומות האלה בלי פחד. בתהליך עצמו אני סוס, אבל כשזה יוצא, אני פתאום כן מאסס. מסתכל אחורה ושואל, מה עשיתי? אז אולי בעצם אתה צריך לכתוב ספר? זה בתוכניות והיו ניסיונות. זה משהו שאני רוצה לעשות כי אני מאמין שכתיבה ספרותית היא הכתיבה האמיתית. כשאני בא עם תסריט או מחזה, בסופו של דבר הם דראפט, הצעה לבימאי. הבימאי הוא הבוס והסרט הוא שלו. בספרות מלאכת הכתיבה היא הכי מדויקת והכי אישית. הספר הוא של הסופר ורק שלו. גם הסרט קריוקי מבוסס על חוויות ביוגרפיות של היוצר, משה רוזנטל, שעברו עיבוד אמנותי. הסרט מספר על זוג מבוגר שמתגורר בבניין גנרי בחולון, ומגלה שלפנטאוז נכנס שכן חדש, סוכן דוגמנויות נהנתן ממיימי שמערך בביתו מסיבות קריוקי. הרעיון המקורי מבוסס על משהו שקרה להורים שלי, מפגש עם זוג בחתונה שעורר את התלהבותם, אבל בכתיבת התסריט הרשיתי לעצמי לדמיין מה היה קורה אילו, אומר רוזנטל. אין ספק שבקולנוע הישראלי יש יותר ויותר לגיטימציה לספר סיפורים אישיים. מאוד מעודדים את זה בבית הספר לקולנוע, לעצב את הקול שלך כאוטר. אבל אני ניסיתי לחשוב איך אני לא רק נצמד לסיפור מהחיים, אלא נותן לעצמי דרור לשלב דברים אחרים. הרבה פעמים בשביל לתקשר באמת עם הביוגרפיה של עצמך ולהגיע ליצירה אותנטית, אתה לא צריך לספר את הסיפור כמו שהיה, אלא להזיז אותו הצידה, להרחיק אותו ממך. לקחת כמה פניות ממה שקרה לך. אל עצמי, כתבתו של רונן טל. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.